צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום מייקל לואיס.
אהלן צחי אליהו.
זה כאילו יצא רשמי כזה, שכל מה שבא לי זה לתת לך חיבוק, אני אוהב אותך כל כך.
חיבקת אותי מקודם.
נכון. לא, הפתיח, כאילו, היה רשמי כזה, כאילו.
בסדר, הכל טוב. איך אתה מפורר את הרשמיות.
לגמרי, אנחנו טובים בלפורר את הרשמיות.
נכון.
איך אתה?
אני? וואו. וואו, איזה שנה, שנה משוגעת. שנה משוגעת באישי, בכללי, זה שנה מטורפת, שנה מטורפת. אתה מגלה עוצמות פנימיות מטורפות שבאות God knows where, אבל זה איכשהו הכל קורה, אני לא הולך להסביר.
וכל זה גם, כאילו אתה מדבר רגע על האישי שלך, וכל זה קורה על רקע שנה שהיא מטורללת בכלל במדינה, מטורללת זה understatement, חשבתי על זה בדרך לכאן, שאני הולך לפגוש אותך, ולרוב באמת האנשים שישבו פה בפרקים, דיברו את קודם כל את החוויה של מה שקרה בעם. אתה, בשנה הזאת, עברת חתיכת, לקרוא לזה שבר, זה להקטין את זה.
הרבה שברים.
הרבה שברים.
הרבה שברים. כן, הרבה שברים. אם אתה מדבר על המפל, אתה מדבר על המפל?
אני מדבר על המפל, כן.
המפל, כן. זה כבר כמעט שנה וחצי, עוד מעט במרץ, זה יהיה שנתיים, מאז שנפלתי וקמתי.
לראות אותך עכשיו אומר את זה, ומחייך, זה מרגיע אותי.
כן?
כי
למה?
כי אנחנו מכירים כמה שנים טובות, כמעט עשור.
נכון.
אתה הרפתקן.
אני, כן.
כן, אתה הרפתקה.
אני בהחלט. איפה יש אדוונצ'ר, אני שם.
ברור, כאילו, מי אתה יודע, האימונים שאתה עושה, ודרך החיים שלך, אתה באמת הרפתקן, אתה אוהב הרפתקאות.
אקסטרימיסט.
בדיוק, וכשזה קרה, אמרתי, אוקיי, זה כבר כאילו, זאת הרפתקה שגם, שמעניין אותי לדעת מה עובר עליו, אז אני חושב שאפילו בימים הראשונים אפילו לא, אני לא סימסתי לך או משהו כזה, כי לא ידעתי באיזה מצב אתה בכלל.
כן. וואו.
בוא נתחיל לדבר את הסיפור עצמו. בעצם משרד התרבות.
משרד התיירות של סיישל. הזמין אותי לעבודה בסיישל, לבוא לסקר את סיישל מנקודת המבט שלי.
שזה סופר מחמיא.
שזה סופר מחמיא, וזה סופר כיף, ואני אוהב את זה, ואני צלם במקצועי גם, אז אני בכלל מוציא את הוויזואליה, ואת הסיפור שלי, ואת הנקודת מבט שלי של המקום, אתה יודע, בצורה מאוד, נקרא לזה אפית, שזה הסגנון צילום שלי, הלייפסטייל. זהו, הזמינו אותי, 6 ימים ראשונים עבר חלק, הכל טוב, ביום האחרון, ממש לפני הטיסה.
אתה כבר ארוז.
כן, אני כבר ארוז, המזוודות באוטו. ואמרו לי, טוב, יש יעד, אנחנו הולכים אליו, זה מפל, נקרא סאוזייר, ואחרי זה יש לנו ארוחת צהריים ולשדה. ואנחנו מגיעים למפל הזה, לסאוזייר. אני עומד למטה, מסתכל על פלא העולם הזה.
מה ידעת על המפל?
ידעתי שהוא אחד מה... אתה יודע, אין שם הרבה מפלים, ידעתי, יש שם 3, הוא הכי מרשים. אז אמרתי להם, לזה אני רוצה ללכת, זה המפל שלקחו אותי אליו.
שמרת אותו אפילו לסוף?
האמת שזה לא, לא.
זה, פשוט, זה תוכנן כאילו
כן,
על ידם. מצידם.
כן, והגעתי למפל וראיתי אותו, ואמרתי, טוב, אני צריך להוציא ויז'ואל יפה של הדבר הזה. אז הם אמרו לי שאם הולכים מהצד, אתה יכול להגיע למעלה, ולעשות איזו תמונה יפה כזאת מלמטה, שרואים את כל המפל לרגליך. אז הלכתי מהצד, טיפסתי, ואז הגעתי לשם למעלה, וכשעמדתי בטופ, אז ביקשתי מהאקסיט שלי ממרי, שתצלם אותי מהזווית הזו, ספציפית, הראיתי לך לצלם את זה וזה, ועם הרחפן. כי המים שם היו טיפה עמוקים, והיה צריך זווית, אז העליתי את הרחפן במקום הצלמה. ואני מעלה את הרחפן, והיא מעלה את הרחפן, ובדיוק כשהיא מתחילה לעלות את הרחפן, אני בא לעמוד כזה קצת יותר רחב, כאילו לראות קצת יותר גדול, כי זה מפל בכל זאת ענק, וצריך שיראו אותי בקטן מלמעלה. ואני בא, אני כאילו ממש מזיז את הרגל, רגל ימין שלי, 20 מילימטר אפילו, ימינה, רק בשביל לראות טיפה יותר גדול. הייתה שם ירקת, חלקתי על הירקת, נפקתי שפגעת, פתאום אני מוצא את עצמי מתחיל להתגלגל. המפל הזה הוא ב-80 מעלות, כמעט 90, זה היה כאילו משהו כזה. וסלעים כל הדרך, ואני מסלע לסלע, מסלע לסלע, בסלו מושן, 24 מטר, ואני רואה את כל הדבר הזה קורה, בשלוש פעמים בדרך למטה הייתי בטוח שזהו, כאילו ראיתי שחור, אמרתי, אוקיי, עכשיו זה הרגע, בום, אני הולך למות. עכשיו, לי יש בעיה שהיא טובה וקצת פחות. אין בי פחד. וזה אחד הדברים שלמדתי על עצמי במרוצת השנים, שהבנתי שפחד הוא רק מחשבה. עכשיו, גם כשראיתי את המוות, לא פחדתי. וזה מה שהפחיד אותי גם שם. שאמרתי, טוב, הנה, אני הולך למות. בום, יצאתי מזה. והכל קורה במאות, כן, מאות שנייה. אבל הכל בסלו מושן, בו זמנית. ואני רואה סלע, מגיע לפנים שלי, בום, רסק לי את האף. אני רואה עוד סלע, טק, שובר לי את האגן. עוד סלע, אני מגיע למטה, יצאתי ממנו איכשהו, הייתי בטוח זהו, עכשיו אני, כאילו, סיימתי עם המפל, אני הולך לחיות. כאילו, יצאתי מזה. אני מגיע לסוף של המפל, בדיוק איפה שהמים נופלים, היה סלע ענק שלא רואים אותו, כי כל המים נשברים עליו. ושם הייתה הנפילה הסופית שלי שריסקתי את היד.
וואו.
אז כן, יצאתי...
שם זה כאילו אפקט, הטוב לסוף, שמרו את אפקט ההפתעה.
שמרו את הטוב לסוף.
לא, מה עובר בראש? כשאתה...
לא עובר כלום.
לא עובר כלום?
כלום. לא עובר כלום. הכל בסלו מושן, אתה רק נוכח ברגע, ואתה נותן לגוף שלך לעשות את הכל. כספורטאי, אני יודע לזהות ולנתח את הסיטואציה של מה שעבר עליי, כי פשוט הגוף שלי תפקד. אם אי פעם אני חשבתי שכל מה ש... כל הספורט שעשיתי בחיים שלי, וכל המיינדסט של אורח חיים ספורטיבי, ולהכיר את הגוף בסיטואציות קיצוניות, זה כל הסיטואציות שאי פעם חוויתי, הכינו אותי לרגע הזה.
והכל גם עמד ותפקד עבורך.
הכל תפקד, הכל תפקד. וכשהגעתי לבית חולים, אחרי זה יצאתי מהמים לבד על רגל אחת, כי שברתי את האגן, יצאתי מהמים רגל אחת, מרי ראתה אותי, היא צילמה את... כאילו הייתה אמורה לצלם אותי, והיא ראתה את כל הדבר הזה, התחילה לצרוח, אמר לי, מה עושים, מה פה? אמרתי, תירגעי, יש לי אדרנלין עכשיו בגוף, עכשיו לא כואב לי, אבל יחב לי עוד מעט, בואי תעזרי לי להגיע לאוטו, בוא נבקש מהנהג שיקח אותי לבית חולים, ואז כבר הגעתי לאיזה מרפאה, באמצע היער, ליד המפל שם, איזה... שתי מקומיות חמודות כאלה, פתאום...
נחתת עליהם...
כן, במרפאה. אז היא התחילה רק לתפור לי את המצח טיפה, והיא ראתה את היד שלי מפורקת, היא אמרה לי, עם זה אני לא יכול לעשות כלום, האף שלך כולו מרוסק, האף שלי היה פה. אז זהו, אז היא תפרה לי את המצח פה, ואחרי זה לקחו אותי באמבולנס למרפאה, למזלי זה יחסית קטן, באו לקחת אותי מהמרפאה, שמו אותי בבית חולים, בבית חולים כשהגעתי ראיתי מלא אנשים שם, ואמרתי להם, חבר'ה, תביאו לי אורתופד עכשיו. והביאו אורתופד, והוא הסתכל עליי ואמר לי, איפה היית? אמרתי לו, הייתי בסאוזייר. הוא אומר לי, עלית למעלה, אה? אמרתי לו, כן, למה? הוא אומר לי, מתו שם ארבעה אנשים לפניך, אתה יודע את זה?
וואו.
כן. ואז...
ידעת את זה?
לא, לא ידעתי את זה.
אם היית יודע?
אם הייתי יודע, כנראה שלא הייתי מטפס.
אתה מפתיע אותי. הפנים שלך אומרות משהו אחר, אבל...
תשמע, אני מאוד רציתי לטפס, גם מרי אמרה לי, אל, כאילו, אבל אמרו לי, כאילו, אתה יודע, בוא, הנה, זה העלייה, אתה יכול לטפס, שם התצפית, תעלה לשם אם אתה רוצה. והבעיה שאפילו אין שם, בגלל שזה שטח פרטי, אין שם אפילו שלט, שאומר, לא לטפס, beware, משהו, כלום, 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 כלום. כלום. ואני חושב שהם לא לוקחים לשם יותר משפיענים. בוא נגיד ככה.
אני רוצה לקוות עבורם.
אני מקווה מאוד שלא. והרופא שראה אותי, האורתופד, אמר לי, יש לך המון 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 מזל. הוא אמר לי, רק בגלל שאתה ספורטאי, אני חושב שאתה יצאת מזה. כאילו, יצאת בזול.
הסתכלת על עצמך במראה?
בטח. לא. יש מלא צילומים.
אז, ממש ברגע שאתה יוצא, ועד שאתה מגיע למרפאה, ו...
באמבולנס. הייתה לי מראה מעל הראש. באמבולנס עצמו.
כמה זה מבהיל לראות את האף מרוסק, את המצח פתוח.
תשמע, הראייה שלי על החיים ועל העולם היא קצת אולי מטורפת, אבל כשזה קרה, אז פשוט הסתכלתי על עצמי, אמרתי, אוקיי, יצאת חי, עכשיו תתרכז במה הולך לבוא הלאה. ניתוח, שיקום, מה שתצטרך לעשות, תעשה. אני, למזלי, בורחתי באיזושהי מתנה, שזה להיות מאוד נוכח והגיוני, לכל סיטואציה שקורית לי בחיים. אז אני מבין שמשהו קורה, יש סיבה, יש תוצאה, ומה אני פועל, איך אני פועל. והמוח שלי יודע לעשות ישר את החישובים, ולהגיד לי, אוקיי, זה הדבר הכי הגיוני לעשות.
ישר להתארגן.
כן, ישר כאילו, אוקיי, נקבל את הסיטואציה, מה עושים, לדמיין איזושהי, to visualize איזה דרך מסוימת עכשיו, שאני צריך להתרכז בה. אז זה היה השיקום, לחזור להיות חזק יותר מנטלית, פיזית, אני לא ידעתי אם אני יכולה לחזור לעשות את הדברים שעשיתי קודם, אבל לפחות לחזור מנטלית חזק יותר, ולעברי, שאתה יודע, בסופו של דבר ההודעה הזאת קיימת, וההודעה הזאת גם מה שמחזיקה אותי.
אני עוד רגע לפני שאני הולך איתך לאיך זה שינה לך את הפרספקטיבה, יש עצב ברגע כזה? או אשמה? ואני אוסיף לזה...
אני לא מאשים את עצמי אותה, בשום דבר.
גם לא כשזה קרה?
גם כשזה קרה... לקחתי החלטה, אני עומד מאחוריה, ואני מקבל אותה. כי אם אני אתחיל להאשים את עצמי, אני אתחיל להתחרט. אם אני אתחיל להתחרט, יתחיל מאוד לכאוב לי. ואז אני אתחיל לשאול שאלות. ובסוף, אתה יודע, לא משנה מה התשובה שתספק לעצמך, התשובה הזאת יכולה לא לספק אותך, או לספק אותך, אבל אתה יכול גם לחפור בזה בלי סוף. ולמדתי את זה על בשרי, ש... ככל שאתה שואל יותר שאלות, וככל שאתה מנסה יותר להעמיק, the rabbit hole goes deeper, and you can't find the answer. אז צריך להסתפק במשהו שמחזק אותך. ומה שחיזק אותי זה לקום, להמשיך הלאה, לעשות מה שצריך לעשות, הגיוני, חכם, שקול, ולא מתפזר.
אני חושב על זה שאתה יודע, אתה נמצא שם במדינה שהיא מפותחת, אבל לא כן. באמת, כאילו, אתה יודע, נכון? אני לא רוצה להעליב את מערך הבריאות שם.
תשמע, היה לי רופא אודי, חמוד. So listen, this is what we're going to do. We do one surgery, but I don't know what to do with the next surgery.
אתה מבין, אז עכשיו, בדיוק מה שאמרת, אני אומר, אם אני צריך עכשיו לתת לו, להוציא לי קוץ מהיד, לא סומך עליו, ואם הוא עכשיו במקרה סיים בך או את לימודי הרפואה שלו, או בכלל, או פרמדיק שהקפיצו לתפקיד רופא, על מי אני יכול לסמוך באותו רגע שמי שנוגע בי...
אתה חייב לסמוך, אין לך ברירה.
על היקום? על אלוהים?
על מישהו נשלח אליך, או במקרה הזה, זה ההודי הזה. שהוא היה ממש חמוד, הוא בא אליי, הוא היה, באמת, הוא היה מה זה מתוק. הוא אמר לי, תשמע, אני יודע מה לעשות עד לשלב של להחזיר את היד למקום. מעבר לזה, אני לא יודע מה לעשות. אתה צריך פה ברזלים, אתה צריך פה זה. אני לא יודע מה לעשות. אני ממליץ לך לחכות, תגיע לארץ, שיעשו לך את הניתוח, סידרנו לך טיסת חירום, תגיע לארץ ותמשיך משם.
ונתת לו, וכאילו, את מה שהוא יכל לעשות הוא עשה?
כן, הוא עשה לי ניתוח אחד, ואחרי זה הוא תפר אותי לא טוב, שזה היה, אמרתי לו, עשית את כל הניתוח הזה, אבל את התפירה,
לא יודעת. הנה, אתה רואה, ידעתי, אני לא סתם...
אז התפירה התחילה לעשות לי נמק ביד, ופעם קרה לי משהו דומה, שגם תפרו אותי לא נכון, וישב לי ממש על העצבים, וגם באצבע כמעט קרה לי גם נמק, אמרתי לרופא, תקשיב, זה לא משהו, לא... צריך לפתוח את התפר. מליח, אתה יודע. אמרתי לו, תקשיב, אני מרגיש שזרימת הדם... אין זרימה. אני מתחיל להרגיש נמלולים, מרגיש זה, הוא אומר לי, אוקיי, בוא נפתח. ברגע שהוא פתח, הייתי השתחררה, ופתאום התחלתי להרגיש את הזרימה. וגם פה, כל הדבר הזה, אז הוא תפר לי את זה, וזה ישב לי ממש ממש חזק על העצבים.
אז הרגשת באותו רגע.
אמרתי לו, פתח לי את התפרים, פתח לי כל זה, כל היד הייתה פתוחה, ראו כבר את העצם, את הבשר, את הכל, את הכל, הכל. והוא שלח אותי ככה לארץ, רק עם חבישה. וכל היד שלי פתוחה, ודיממתי בכל המטוס.
כמה שעות עיסה?
זה היה 4 שעות, ואז layover, connection של עוד 4 שעות, ואז עוד 3 שעות. לדובאי.
את אימא אולגה היקרה, איפה אתה פוגש?
וואי, אימא שלי כבר שבעה ממני. פגשתי אותה בבית חולים.
בארץ.
כן, בארץ, היא מסתכלת עליי. אמרת לי, היי, מייקי, 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 מה עשית? אמרתי לה, אל תדאגי, הכל טוב, אני חי. אז הוא לי, אוקיי, בסדר, בסדר, אני סומכת עליך.
כשאתה רואה אותה, שהיא כל כך אישה מדהימה, ויש לכם קשר גם...
כן, אמא שלי חברה שלי, לא אמא.
זה ממש, ויש לכם קשר אמיץ, כאילו עברתם המון דברים ביחד.
כן.
כשאתה רואה שאתגרת אותה בעוד אתגר, איך אתה עם זה?
אני לא חושב על זה יותר מדי, כי אמא שלי יודעת שאני פרי ספיריט. אני עושה מה שבא לי, אמרתי לה, יום אחד, תשמעי שאני מת, תדעי שחייתי את החיים, הכל טוב. לא, היא יודעת, היא אומרת לי, כאילו, אני לפחות יודעת שאתה חי במקסימום שלך, ואתה עושה מה שעושה לך טוב, אז אני שלמה עם איך שאתה חי, ועם מי שאתה. שזה, לשמוע מאמא זה דבר מאוד...
זה המון.
אמא שלך אומרת לך, לך, תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב. תחזור בארון, לא תחזור בארון. אני איתך, הכל טוב. אבל לא, אמא שלי באמת בקטע הזה, היא ראתה אותי בבית חולים, חיבקה אותי, נשקה אותי וזה, ואמרתי לה, הכל טוב. ואז היא אמרה לי, אוקיי, רגעת אותי. אבל אתה יודע, זה בכל זאת, זה אמא. זה עדיין כואב לה, וזה עדיין לא פשוט לה, לראות את הבן שלה מפורק. אבל היא מכירה אותי. יש לנו באמת קשר מאוד מיוחד.
ואז בעצם בארץ, אתה עובר בעצם תהליך שיקום עד היום?
עד היום. עד היום אני עושה פיזיותרפיה, עד היום אני, הפתיחות של האגן שלי עדיין לא מאה כמו מקודם, היד שלי עדיין כואב, את האף אני עדיין מרגיש אותו לפעמים, יש לי, איך זה נקרא, נו, שכאילו...
מחיצה?
לא, האפקט הזה, שאתה כאילו מרגיש שמשהו במקום אחד, אבל הוא בעצם פה... אני בא להגיד פלסיבו, אבל זה לא פלסיבו.
זה לא פלסיבו, זה לא פלסיבו.
שכאילו אני מרגיש לפעמים שהאף שלי פה. אז כאילו, אני בא לגרד, וכאילו האף שלי פה. אז יש לי כאילו את ההרגשה הזאת. כי ממש הרגשתי את כל הפנים שלי זזות, את כל האף שלי זז לפה. אז כן, אני עדיין בפיזיותרפיה, אבל שוב, זה שיקום, זה for life.
איזה מחשבות מבפנים יש בעקבות כל מה שעברת?
נטו להיות עוד יותר נוכח, ולשים עוד יותר לב. זה ה... זה המחשבות ש...
לשים לב למה?
אני נוטה להיות מאוד על הקצה. החיים שלי מאוד על הקצה. אני מאוד 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 אוהב את הקצה, אני חבר טוב של המוות, כמה שזה נשמע לא טוב, אבל אני מחבק את המוות הרבה פעמים, חיבקתי את המוות הרבה פעמים בחיי, ואני מרגיש ששם אני הכי חי. אז זה כאילו, אם אתה שם נגיד את ה... אם זה הקצה, אם אני שם תמיד את הרגליים פה, ומוצא את הבלנס, אז עכשיו טיפה אחורה. הכל טוב. לא צריך להיות על הקצה כל הזמן. עוד שנייה, הכל טוב.
זה בסדר אם אני אשאל אפילו. סקרן אותי, פתאום הסתכלתי היום, התכוננתי לרעיון איתך, אתה יודע, איש טלוויזיה אחרי הכל.
You have to do your research.
ברור. למרות שאני מנסה גם את זה לשחרר, שתדע. כי יש משהו קסום בפודקאסט שהוא לא טלוויזיה, אתה יודע.
בעוון נקי.
כן, שיחה בסוף. ששני אנשים שגם אוהבים, אני יודע כמה אתה אוהב אותי וכמה, ואתה יודע כמה אני אוהב אותך. יש למעלה מ-20 שנות קריירה, נכון?
כן.
שזה חתיכת זמן.
זה מטורף, אני יותר על הבמות מאשר שאני חי כאנונימי.
כן.
כן.
וכל הסיפור שלך, והסוכן, הכל, עברת באמת חוויית מסך, גם אני רוצה להגיד, אקסטרימית. ואז המעבר לחול, וכל הלבלים שעברת בחיים, והמשפחה, וזוגיות, ואני שואל את עצמי, התגנבה לי מחשבה של מה בתוך חוויית החיים של מייקל לואיס, גורמת לו כל הזמן להיות כאילו על הקצה, להרגיש את הדבר הזה מבעבע.
את החיים. את החיים. שאלה מעולה. אני חושב שהדחף באמת להרגיש חי. באמת להרגיש את ה... תשמע, אני כל בוקר כשאני קם, אני אומר לעצמי, הזמן שלך פה קצוב. כל בוקר. תגיד תודה שהגוף עובד, תגיד תודה שאתה נושם, תגיד תודה שאתה חי, יש לך פה סיבוב אחד, הזמן שלך פה קצוב. תהנה. וחלק מהנאה שלי זה לעשות דברים שלאנשים רגילים נראים מסוכנים. וזה מגיל מאוד צעיר. מגיל מאוד צעיר, שאני תמיד מטפס, חוקר, עומד על הקצה, מסתכל על המוות, וזה גורם לי להרגיש חי.
אתה זוכר את הילד הזה?
בטח. אני חבר הכי טוב שלו. הוא היום מככב, הוא לקח את הפרונט. שנים עברו, שנים אחורה זה היה מייקל לואיס, היום זה מייקל. היום זה מייקל. זה מה שבא לי, בלי לדפוק חשבון, כמובן בלי לפגוע באף אחד על הדרך, אבל לעשות מה שעושה לי טוב, להתבטא, מהבטן, מאינטואיציה, ולא רק מחשיבה סכמטית או תבניתית.
אתה אומר פה אבל משהו חשוב מאוד שמהדהד לי. כאילו, שנים זה המייקל לואיס, כאילו, בסוף המותג, הדבר הזה שנבנה, הדמות הטלוויזיונית, הציבורית, בידורית,
האימג',
כאילו גנב לגרעין, לילד, את, 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 את החופש שלו קצת, את מה שהוא באמת בא לו.
כן, זה קורה לכולנו. זה בעיה בחברה שלנו. כולנו מתבגרים והופכים להיות הגרסה הבוגרת שלנו, אבל אנחנו שוכחים מאחור את הילד, שבסוף מה הילדים רוצים? שיהיה להם כיף.
שהם יוכלו לעשות מה שבא להם.
כן, בכיף.
מגרש המשחקים של החיים.
בול. ואנשים שוכחים את זה. אתה יודע, משפחה, ילדים, צבא, מסגרות, ואתה שוכח לספק את הילד הפנימי שלך. כמה שזה נשמע רוחניקי, אבל זה, it is what it is. אין מה לעשות, היום יש התעוררות לגבי זה, שהצד הרוחני הוא חלק בלתי נפרד מההתפתחות שלך, החומרית, הכלכלית, המשפחתית, בעבודה.
איפה הייתה נקודת המפנה? כי באמת ההתחלה, השנים הראשונות, הסתכלתי עליך אז ולא הכרנו, הטלנובלות והכל, כאילו היה, ואמרתי, מעניין האם הוא שומר על עצמו, מעניין איפה כאילו בתוך האני הפנימי שלו, הוא יודע לשים גבולות, לזכור, בחורות שאתה יודע, אני מניח שעד היום, אבל אתה יודע, כאילו לילד אז צעיר,
כן.
זה...
תשמע, היה לי מזל אחד. מזל אחד בכל השנים האלו, שלא נגעתי באלכוהול, לא נגעתי בסמים, לא ישנתי, הספורט באמת שמר עליי, והייתי כל הזמן בצמתים שאם לא היה לי אופי חזק, הייתי נופל, והייתי היום כנראה בן אדם אחר לגמרי.
זה לא מובן מאליו. כי...
כן, בגיל 17, אתה יודע, במסיבות מטורפות.
ותמיד היית גם גדול כזה, לא כן. גדול פיזית שרירים, כן. אלא גדול כאילו... קצת,
בנוכחות.
כן, קצת איזה סקן שבט אינדיאני כזה, כן. גם אז, כשהיית בן 23-4.
כן, כן.
אתה זוכר את הרגע הזה שכאילו, שאתה יכול לסמן אותו כמהפך בזה ש...
כן, אני זוכר. בגיל 30, אחרי שקראתי את הרצועה הצולבת בברך, הייתי בתחתית של התחתית, אחרי שחזרתי מחול, גרתי בחול כמה שנים, וחזרתי לגור בבית של אמא שלי, לא היה לי כסף. גרתי אצל אמא, והייתי מאמן כושר בזמנו, כשחזרתי לארץ, אף אחד לא רצה לעבוד איתי, לא מצאתי שום סוכנות, כל הסוכנויות, כאילו, אתה יודע, בכל זאת, מייקל לואיס, ואף אחד לא רוצה לעבוד איתי, אמרו לי, אתה סוס גמור, אתה זה, אתה כאילו כבר אאוט, כן, אתה אאוט.
מה זה עושה לביטחון העצמי?
זה מרסק אותו, ובגלל זה נפצעתי. כי ניסיתי, אתה יודע, היה לי כל כך הרבה כאב בפנים, אמרתי, בונה, אני כאילו, אני הולך ברחוב, אנשים אומרים לי שלום, רוצים להצטלם איתי, אבל אף אחד לא רוצה לייצג אותי ואין לי עבודה. אז כאילו, האנטיתזה הזאת של בחוץ אני כוכב.
הגאפ, הפער הזה.
כן, הגאפ של כאילו כמה אהבה ותשומת לב אני מקבל, אבל מצד שני, אני לא, לא זה לא מקלקל אותי בכף. ואז הלכתי לזוהר יעקובסון, שהיא היחידה שקיבלה אותי, ואחרי שפעם השנייה הצגתי לה, אמרתי לה, זוהר, תייצגי אותי, כן, הסוכנת משחק שלי. ובפעם הראשונה אמרה לי לא, בפעם השנייה חזרתי לה, אמרתי לה, זוהר, תייצגי אותי. ואז דיברנו, והיא אמרה לי את אחד המשפטים הכי חשובים שאמרו לי עד היום. היא אמרה לי, תשמע, כולם יודעים מי זה מייקל לואיס, אף אחד לא יודע מי זה מייקל. תראה לי את מייקל. וזה היה אחד המשפטים שפתח אותי.
זוהר, אישה חכמה מאוד.
זוהר, כן. ואז ניסיתי להבין, אתה יודע, מה זה אומר? מי זה מייקל? ניסיתי למצוא את מייקל הזה עוד פעם. אמרתי, טוב, כולם יודעים מי זה מייקל לואיס, מי זה מייקל? כל השנים האלו נבנה איזשהו אימג' כמו שאמרתי מקודם, אנחנו דוחקים החוצה את הילד הקטן הזה, שבסך הכל רוצה ליהנות ולחיות. והרגשתי הכי מת בעולם, בפנים, וניסיתי להבין מה המשפט הזה אומר. ובאותה תקופה שרדתי ממש, הייתי מאמן כושר, הייתי כל היום נוסע מהבית של אמא שלי ברמת חייל לתל אביב, לאמן על אופניים, אפילו לא חשמליות, הייתי עושה 50-60 קילומטר כל יום, וזה, ואתה יודע, וכל הספורט הזה מוציא ממך את כל התסכול על החיים, ואני כאילו מנסה רק להדחיק את הבעיות שלי. ובאחד מהאימונים קראתי את הרצועה הצולבת, עשיתי את מול הנכונה, ואז מצאתי את עצמי שוכב בבית של אמא שלי, בוכה את החיים שלי, שומע, מצחיק, שומע בוב מרלי ברקע, רגעי, שמח, ובצד שני בוכה את החיים שלי. ואני לא יכול להזיז את הרגל, ואני בבית של אמא שלי, בגיל 30, אני מתוסכל, אני עצוב, אני מפורק מבפנים, והמשפט של זוהר ידהד לי בראש, מי זה מייקל?
ואם מוסיפים לזה גם את התקשורת שתמיד בטח מחפשת ורוצה כן. לדעת, לאן נעלה מייקל לואיס, מה קרה לו?
מה קרה לו? ספקולציות, רוצים עוד יותר להוריד אותך בסוף, זה מלחמה. ואז בתפנית חדה, ואז חבר שלי שבדיוק טייל בעולם, אמר לי, שומע, אתה רוצה לפגוש אותי באמסטרדם? אמרתי לו, אני באמצע שיקום, אני לא יכול כל כך לבוא. הוא אמר לי, לא, עוד כמה שבוע תבוא, תפגוש אותי באמסטרדם, אני רוצה שנעשה משהו. אמרתי לו, מה? אמר לי, אני רוצה לקחת אותך לטריפ. אמרתי לו, איזה טריפ? אמר לי, טריפ של פטריות. אמרתי לו, אף פעם עשיתי פטריות. אמר לי, אני חושב שהגיע הזמן שאתה צריך לעשות. עברו כמה שבועות, החלמתי קצת יותר, התחלתי לדדה על הרגל, הייתי עם קביים וזה. טסתי לאמסטרדם לפגוש אותו, והלכנו לוונדל פארק, הפארק הגדול שלהם שם.
המאמם.
כן, לקחנו פטריות פסילוסובין, שכבתי שם מתחת לעץ, וקיבלתי תובנות מטורפות על החיים. הבנתי כמה אני קטן, כמה הכל סביבי חי, כמה כל הדבר הזה הוא למעני ובשבילי, ואני רק צריך להושיט יד ולהתחיל רק לבקש. לבקש, לזמן, להיות מכוונן, להיות עם כוונה. וזה בתמצות, כן? עברתי שם חוויה מטורפת.
גם לבן אדם שלא עשה סמים ולא שותה אלכוהול.
בדיוק.
להתחיל מפטריות.
כן. וזה עשה לי שם mind change ברמה הכי גבוהה שיש. פתאום הבנתי כמה הכל קורה פשוט בשנייה, עכשיו, ואם אתה לא נוכח בתוך זה, אתה תסבול. וזה פתאום גרם לי להיות נוכח. פתאום הייתי, אתה יודע, הייתי באיזשהו מקום שקט. כמו שאמרתי לך מקודם, לפני שהתחלנו על הישרדות, שאין לך כלום, אין לך דאגות. אתה לא צריך לדאוג, אין לך כלום. ופתאום התחלתי דף חלק עם עצמי. אמרתי, אוקיי, אני יכול להיות מי שבא לי, כמה שבא לי, איך שבא לי, מתי שבא לי, אני רק צריך להחליט. ואז באותו הרגע הבנתי שלא משנה מה אני אחליט, רק אני צריך להחליט. וזה היה הרגע שהחלטתי להיות מייקל. ואז התחיל המסע הזה של החקירה, של מי זה מייקל.
נגיד לפני, בשנים שלפני טיפול פסיכולוגי זה משהו שהיה, או ש...
לא, לא עשיתי טיפולים פסיכולוגיים לפני זה. הפטריה הזאת פתרה לי הרבה בעיות פסיכולוגיות עם עצמי, הרבה שאלות לא פתורות, וזה החזיר אותי לבסיס, פשוט החזיר אותי לאינטואישן, לקח אותי לפה, ופשוט התחלתי להרגיש את החיים. לא לחשוב עליהם, לא לדרוש מהם, לא לנסות לשאול מיליון שאלות ולחפש תשובות ולחפש שמשהו יקרה. הבנתי שזה מגיע מפה. האנרגיית חיים נמצאת בתוכי, ואני צריך להחליט מה אני עושה איתה. והאנרגיה הזאת צפורה. וככל שאני מבין את זה יותר ויותר, אני יכול לעשות באמת מה שאני רוצה.
אני חושב שזה אבל ממש מסביר גם, פתאום יש איזה רצף קוהרנטי, עבורי לפחות, של אתה יודע, לחזור למייקל, והרצון להיות מייקל, אני חושב על כל האנרגיה, של הליבידו האנושי, הקיומי שלך, שרק חיכה רגע לחזור להיות אותו ילד, כמה זה בטח שלח אותך לנסות להיות כל הזמן באקסטרים, כל הזמן כאילו להרגיש כל הזמן את הניצוצות האלו שבין החיים לבין זה שעוד שנייה כלום לא יקרה פה, כלום לא יהיה פה, וזה מסביר פתאום אתה יודע גם את המפל ואת הכל.
אוקיי. תמיד לחפש את הקצה, להרגיש חי.
בן כמה אתה היום?
37.
גדול.
כן.
אתה מרגיש את זה?
לא. לא, אני מרגיש טיימלס. לא יודע איך להסביר את זה.
זה קטע, כי היום אני מסתכל עליך, ואתה פתאום נראה בעיניים צעיר ומשוחרר וחופשי, מאשר בתקופות שהיית...
קלו.
יודע, כן.
קלו.
כן, קלו.
נשמה קלועה בגוף, כן. היום זה נשמה חופשייה. שעושה מה שרוצה.
מה בא לנשמה הזאת לעשות? כי בסוף בכל זאת אתה יודע, אתה איש פרונטלי. אתה איש שנועד להיות מול מצלמה, שנועד לשחק, שנועד לעשות את כל, את כל מה שאלוהים נתן לך. מה בא לנשמה הזאת לעשות?
אני להופיע, להשפיע, לעשות דברים טובים. זה ישמע מצחיק, אבל עד גיל 30 לא הרגשתי ישראלי. נולדתי וגדלתי פה, ולא הצלחתי להבין, גדלתי עם אבא נוצרי ואמא יהודיה, אבל שתיהם היו אתאיסטים. ואף פעם לא חגגנו חגים, ולא עשיתי בר מצווה, ולא עשיתי את המסלול הרגיל, לא הלכתי לבית ספר, כאילו לא היה לי... לא הייתי ישראלי בזה, דיברתי אנגלית בבית, איטלקית, עברית הגיעה בגיל 7, כאילו הכל הגיע מאוחר.
וכשהיית רואה נגיד חברים חוגגים חנוכה, פסח, סוכות, אז מה זה עושה לילד?
זה עשה לי קצת משהו, אבל הבנתי שזה דרך אחרת וזה בסדר. אבל רק בגיל 30 פתאום התחלתי להבין מה זה להיות ישראלי. ופתאום הרגשתי חלק מהחברה. עד אז לא הרגשתי חלק מהחברה, הרגשתי אוף מוזר, גם בגלל השם שלי, וגם בגלל שהחיים לקחו אותי לבמה, ובכלל רציתי להיות ספורטאי מקצועי, שזה גם במה, אבל במה אחרת. ופתאום בגיל 30 הרגשתי שיש לי שליחות, שאני יכול להשפיע לטובה, וראיתי שאני משפיע על בן אדם אחד, ואז עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ועם הגישת... חיים החיובית שלי והמוטיבציה וההשראה שאני נותן בכתיבה, בצילום, בספורט שאני עושה כל בוקר, ואנשים רואים אותי שאני מתחזק את עצמי כבר 20 שנה, לא משנה הפציעות, לא משנה מה, אני תמיד כאילו דוחף קדימה, ואני שומר על, על, על מיינדסט חיובי. ופתאום הבנתי שזה חסר, שאנשים מחפשים את זה. ואני ראיתי את זה באיזשהו מקום כמובן מאליו, לי. ופתאום הפידבקים שאני מקבל זה, אתה נותן לי מלא כוח, נתת לי מלא השראה, אנחנו מתים לראות אותך פנים אל פנים, להרגיש אותך מתי יש הרצאות, מתי אתה עושה זה, מתי אפשר לה...
ואתה מרגיש שזה גם חיבר אותך לישראליות, כאילו במובן הזה?
בדיוק, כן.
כי הרגשתי
ש... סתם הייתי מייקל לואיס, הרגשתי כאילו אני בובה, אתה מבין? בובה על מדף, שמדי פעם באים, מנערים אותה, עושים, מחזירים אותה למדף. ופתאום כשירדתי מהמדף, התחלתי פתאום להרגיש את השטח.
בסוף, תמיד שאמרו מייקל לואיס, אז דיברו רק על השרירים.
נכון, על גוף.
על גוף.
כן.
איך אתה היום מסתכל על זה?
זה המכשול שזוהר הכניסה לי לראש שהייתי צריך לקפוץ מעליו. זה המכשול. כי ידעתי ש... ידעתי שאני מאוד אינטליגנט, שאני מאוד מוכשר, שאני נראה טוב, ושבהתחלה שמתי את הדברים האלו כמכשול, כי זה מה שהחברה הציגה לי. הוא יפה, אז הוא טיפש. הוא שרירי, אז הוא רדוד. והבנתי שלא. אני יכול להיות גם וגם.
כאילו, אתה אומר שגם אתה בעצמך עברת תהליך עם ההבנה פנימית שלך עצמך.
כן. הבנתי ש... אם... כל השכות דעת מסביב, עם כל הכביכול ביקורות, זה לא שלי, זה לא קשור אליי. זה, זה, זה שמישהו אמר משהו, זה שלא. זה לא קשור אליי, זה שהוא משליך את זה עליי, זה בעיה שלו עם עצמו. והוא משליך את הבעיות שלו ואת הפחדים שלו עליי. וזה גורם לו כביכול להרגיש טוב יותר. בסוף הוא עושה לעצמו נזק, אבל אני יודע לשים את ה... אני אפילו לא קורא לזה מגן, אני קורא לזה מסננת.
כן.
מה שצריך לעבור, עובר. אם זה... נותן לי פוש חיובי, נותן לי השראה, נותן לי פידבק. מדהים, אני אקח את זה אליי ואני אתעצם עם זה. אם זה משהו שהוא שלילי, שלא מועיל לי, אני נותן לו לחלוף, כי אני מבין שזה לא שלי.
אתה יודע מה, איזה עוד הסימון נופל לי? שיכול להיות שאצלך כבר הסימון הזה כבר מזמן נפל.
מה?
כאילו, אתה יודע, תמיד מסתכלים על אנשים, אתה יודע, מכותבים, שריריים, באמת כעל משהו כאילו רק, אתה יודע, רק גוף. אצלך, אני יודע כמה הספורט, זה חתיכת מהות, זה האסן של החיים. לי ולך, אני הרבה פעמים אחרי שיחות קפה איתך, אני כאילו פתאום רגע מגביר את ההליכות מהירות שלי בבוקר, אני פתאום חושב מה אני מכניס לגוף, ברמת האוכל, ברמת חיבורים בין רכיבים. אני חושב שאפילו הפציעות שלך, בסוף הראו לעולם עוד יותר את הממד הגופני, כמה הוא ממקום עמוק, ולא ממקום, אתה יודע, שאולי בהתחלה... ניסו לשים עליו כותרות.
נכון.
חשבת על זה?
כן, כן. כשאתה ילד יותר קל, כי אתה פחות יודע להתבטא בצורה בוגרת, או להשתמש במילים. מילה.
כן, מילה.
במילים בצורה נכונה, עם משמעות. בתור ילד הרגשתי שהביאו לי תסריט, אמרו לי תגיד א', ב', ג', זה מה שמתאים לסיטואציה, ותשנן ותזכור ותגיד. והיום אני מרגיש שזה לא, זה לא התסריט. זה צריך באמת לפתוח, לשתף, גם כאב, גם, ולא צריך תמיד לראות, כאילו, מקצועי, ולהגיד את הדבר הנכון, ו... אתה צריך להגיד את הדבר הנכון לך, לא מה שנכון למישהו אחר. ואם כואב לי עכשיו, אני אגיד שכואב לי, ואם טוב לי, אני אגיד שטוב לי, ואני לא צריך לדפוק חשבון על זה. ובסופו של דבר זה, 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 זה הנוכחות הזאת, וזה מגיע, לי אישית זה מגיע מהספורט, הספורט מאוד מפקס אותי, וזה כבר חלק בלתי נפרד ממני מגיל 3. ואתה חושב שזה האסנס של הכל, כי כן. לפחות שלי. If you feel good, you look good, and you want to do good. וזה הסייקל, שבעצם בשבילו אני קם בבוקר, אני מתאמן, אני מתאזן, אני מוצא את הזן שלי, אופ, נותן את זה הלאה למישהו אחר, יש לי את הפלטפורמות שלי, אני יכול לעשות טוב למישהו אחר, ואפקט הפרפר הזה ממשיך הלאה והלאה והלאה.
אני אצא רגע אמא פולניה.
כן.
ילדים זה משהו שבא?
וואו.
כי אתה מדבר ואני חושב, אני אומר, איזה אבא מדהים מייקל יהיה.
כמה אומרים לי את זה.
אבל הנה, תראה את העיניים שלך עכשיו.
כן, תשמע, עד לפני כמה שנים מאוד רציתי, היום אני פחות רוצה.
כן?
כן, כאילו...
מותר לי שואל למה?
כי זה... אתה כבר לא במקום הראשון. כמה שזה נשמע סלפיש, אבל אתה כבר לא במקום הראשון. אתה שם מישהו אחר, יצור אחר שאתה מביא לעולם, אמנם הוא שלך, אבל... אתה שם אותו במקום הראשון, ואתה נותן לו את רוב הזמן, והתשומת לב שלך, ואני מאמין שהאימפקט וההשפעה שלי צריכה להיות יותר לרוחב, פחות נקודתית. כי קיבלתי במה, קיבלתי קול, ואני יכול להשפיע הרבה יותר, במסות הרבה יותר גדולות, על ילדים של אנשים אחרים. ו...
אני בא לי להגיד משהו מהלב, ואני מרגיש את זה.
תגיד.
שבעוד 4 שנים בעזרת השם, 4 שנים, שנת בואכה 2029, אנחנו ניפגש, ואתה תספר לי שאתה או כבר אבא, אתה תהיה עם חוויות. אני אגיד לך למה, כי אני יודע שבסוף יהיה משהו שאפילו עוד יותר יחבר אותך לילד שבך, אתה יודע, אני אומר את זה לא מתוך... אני לא הורה בעצמי.
ילדים הם אמרות.
מה זה?
ילדים הם אמרה שלך.
כן, ואני חושב שזה זה, זה גם יהיה אקסטרים עבורך, זה גם יהיה, אתה יודע, זה יהיה איזה משהו ש... שעוד יותר יחבר, עוד יותר יעשה איזה אינטגרטיביות.
תשמע, אני לא, I never say never, כן, אבל...
זרקתי את זה מהבטן, אתה יודע.
אני פשוט חושב במקום הגיוני. כאילו, כמה... לפני שאני בכלל חושב על זה, יש הרבה דברים שצריכים להשתנות בסביבה. אתה יודע, בסוף כן, הכל קורה מבפנים, ואתה צריך to fight your own battle, ואתה צריך לסלול את הדרך שלך, והכל טוב. אבל יש גורמים אחרים שאתה יודע, יש את המלחמה, את המציאות פה, את המערכת, שאני גם מדבר על זה הרבה, שצריך לשנות אותה, והיא מיושנת, ו... ויש פה הרבה שזה מעבר, זה גם כלכלית מאוד יקר, ועכשיו אני עושה את השיקולים שלי. כי מצד אחד אני מאוד רוצה, מצד שני אני יכול גם להשפיע בדרך אחרת, רחבה יותר.
כן.
אז זה שיקולים, זה שיקולים. אבל בינתיים יש לי 4 ילדים מדהימים.
מדהימים לרמות, אין דברים כאלה, שאחד גם פה.
כן, אחד פה למטה, שוכב פה, מבסוט על החיים שלו.
שהשם שלו.
ג'וס.
זה, זה, זה בדיוק מה שאני ממשיך שאני רוצה לאחל לך להמשיך להרגיש כל הזמן את הג'וסיות הזאת של החיים, להרגיש את המעיין המבעבע הזה.
הוא מזכיר לי את זה כל יום.
כן?
הוא מסתובב איתי כל היום. מאז התאונה הוצאתי לו כלב טיפולי שהוא יהיה איתי, כלב רגשי. כי הוא גורם לי להרגיש באמת טוב. כשהוא איתי לידי...
לא, הוא משהו מיוחד, שמה, זה...
באמת, לא הילפתי את הכלב הזה, אני רק מדבר איתו, והוא עושה מה שאני אומר לו, זה פשוט לא יומן. זה כאילו יש שם בפנים איזה בן אדם קטן.
איך אתה... אני אשאל אותך שאלה האחרונה ככה לקראת סיום.
כן.
אנשים, אמונה באנשים, האמון באנשים, הוא עוד קורה או שאתה מרגיש שככל שאתה חוזר לילד, אתה, הילד הזה גם חושש מאנשים ויותר עסוק בעצמו?
אני לא... לא סומך על אנשים, אבל אני גם לא מופתע אם משהו כאילו קורה.
הבנתי. You know? כן.
כאילו כבר הכל כבר קרה לי, אז אני אומר, טוב, בסדר, זה שלו, זה לא שלי. יש כל מיני יוזמות עסקיות והזדמנויות כאלה ואחרות, שחלק מהדברים קורים, חלק לא, ואני אומר, טוב, זה שלי, זה לא שלי. אבל הסוד לכל הדבר הזה, שנקרא מייקל, מייקל לואיס, איך שלא תרצה לקרוא לזה, זה לשחרר. שחרר.
אני השנה במונח חדש, הכנעה, הכנעה טובה. כאילו להגיד, אני כאילו, כן, אני משחרר, אני מרשה לעצמי להיכנע ולהבין שיש מציאות גדולה יותר, ואנשים עם רצונות אחרים משלי, ו...
בסוף החיים זה כמו הים. אני מסתכל על החיים, אני תמיד נותן לעצמי את ההקבלה הזאת. אני מסתכל על החיים בצורה אחת, שני צורות.
שתי צורות.
אחד, זה כמו בכביש. כשאתה נוהג, אתה צריך להיות מודע 360 למה שקורה סביבך. יש לך תמרות, אתה צריך להסתכל קדימה, אחורה, לצדדים. אוקיי? ככה גם בחיים. ודבר שני, כמו הים, כמו מים, גלים. יש גל יותר גבוה, יש גל יותר נמוך. לפעמים הוא פלטה, לפעמים מורד למטה, לפעמים הוא עולה. אז ככל שאתה מבין שיהיה לך ups and downs, ותמיד אתה צריך להסתכל מסביבך ולראות מה קורה, בסופו של דבר, אתה צריך לשחרר ולהיות בתנועה ולזרום. וזה כל, אני נתקל בזה כל הזמן ביום. בהם באות לי מחשבות, והבנק, והרואי חשבון, והחיים, והעבודה, ומשפחה, וחברים, והזדמנויות עסקיות, ואז אני אומר, תשחרר. תשחרר, תהנה מהמסע. הוא קצר. זה האימון המנטלי שאני כל הזמן עושה.
אמן לזה, חוץ מזה שאני מאחל לך עד 120 יום לא פחות מזה.
120 זה הרבה.
אני אוהב אותך כל כך.
גם אני אותך.
תודה רבה, רבה, רבה שבאת.
תודה שהזמנת אותי, וזה קרה סוף סוף.
ימים טובים, בעזרת השם.
אמן.